What?
שבוע טוב לכולם. שבוע טוב לכולם. אנחנו מדי שנה בתקופת השובבים, זו התקופה שבה אנחנו מנסים לא להיות כל כך שובבים. בתקופת השובבים, שמות וערה, בו בשלח יתרו משפטים, לומדים הלכות טהרת המשפחה. ובסוף התקופה אנחנו מנסים לעסוק במשהו שנוגע לטהרת הבית, לא רק לטהרת המשפחה. והפעם הזו רצינו לעסוק קצת בעניינים של משפחתיות, אבל מתוך לימוד תורה. כלומר, כשדברים היום על שלום בית זה שלגר לא נורמלי, אומרים שיעורים בשלום בית כולם באים. אנחנו רצינו מתוך הרבה לימוד תורה לעסוק גם בסוגיות הללו. יש פה רק התחלה בלבד, אני מודיע לכולם, הפתרונות לא יימצאו בערב זה. אנחנו רק בתחילת דרכנו ובתהליך ארוך של למידה. מה שמיוחד פה שיש לנו גוף חשוב מאוד של לימוד תורה לנשים, מדרשת קומי אורי. והפעם ראו לנכון פה ראשי בית המדרש ערב לעשות פעילות שלי גם לגברים וגם לנשים, אפילו שמו אותי בעל כוחי בצד של הנשים. בשבוע שעבר אני אמרתי שאם תהיינה יותר נשים, אנחנו למדנו פה בשבוע שעבר הלכות טהרת המשפחה, אמרתי שאם תהיינה יותר נשים מגברים, נשים את הגברים בעזרת נשים. אני רואה שזה איום עבד, ובכל זאת אותי שמו בתור עונש על מה שאמרתי שבוע שעבר בכיוון של עזרת הנשים. התחלתי לומר שיש לנו את הגוף החשוב הזה קומי אורי, שעושה כל השנה בלימוד תורה לנשים, וגם בית המדרש ערב זה גם קשור לנשים שלוקחים את הבעלים בערבים מהבית, ונשים סובלות את זה באורך רוח. אז זו ההזדמנות שלנו להיפגש, אפשר לומר שני גופים חשובים שעוסקים בהפצת תורה בשכונה. אנחנו מקווים שהכל מתוך ענווה. כלומר, אנחנו מתנגדים לפתרונות קסם, יש בנו התנגדות לפתרונות מהירים, יש בנו התנגדות לזה שאדם הגיע לאיזה ערב, קיבל סגולה טובה, הלך הביתה ונפתרו לו כל הבעיות. אנחנו כן בעד התקדמות איטית ורצינית ורוחנית ולימודית, ומתקדמים בחיים לאט לאט. יש לנו משימה להיות ביחד עד 130. מדוע עד 130? כך למדנו בשיעורים הללו של השובבים, שגיל 120 שנה זה הגיל הרגיל של האדם אחרי שהוא חטא. אבל האדם הראשון הוליד אחרי 130 שנה את שט. עד אז הוא לא הצליח להוליד, לקח לו 130, זה 120 ועוד 10 מדרגות של קדושה. וגם יוכבד הולידה את משה רבנו כשהייתה בת 130, וגם יעקב אבינו חיתן את הילדים שלו כשהוא היה בן 130, ומשה רבנו נולד 130 שנה אחרי שהתחילה שיעבוד. ורבי אליהו גוטמכר אומר שאם יהיו בארץ ישראל 130 משפחות שעובדות את האדמה, אז התחילה הגאולה. 130 זה הרצון שלנו לשבור את ה-120, כבר להפסיק עם הצמצום הזה של ה-120 ולהוסיף עוד 10 מדרגות. וכתוב בספר כף החיים שאליהו הנביא בגימטריה זה 120, ובאליהו הנביא יש 10 אותיות, וזה יוצא 130, וזה קל. אנחנו רוצים מאוד שהחיים יהיו קלים. חיים קלים במובן של חשב גדול לעבודת השם. כשעובדים את השם הכל נעשה קל. הנה השם בא על אב קל, כך כתוב בנביא. כיוון שכך, עבודת המשפחה שלנו היא עבודה של עד 120, אנחנו מאוד מאוד לא מעוניינים בפתרונות קסם, אלא דווקא רוצים פתרונות דתיים ושקולים ומתונים שדורשים איתנו עבודה משפחתית רצינית. אז נמצא איתנו פה מר ראובן מילר, ראובן מילר, שהוא, תיארו אותו לא נכון בדף הזה, היה פה תיאור לא נכון, כתוב פה MSW, עבודה סוציאלית, זה לא הנושא. הנושא שרב ראובן התמחה בשלום בית במקרים מאוד מיוחדים, קשים, במסגרת זה שהוא ראש תחום שלום בית ויד שרה, זה לא נכתב במודעה. כבר יצא לי להיות בקשר עם מקרים שהוא טיפל בהם, במקרים מאוד קשים, אבל אני מקווה שדרך זה, לפעמים דרך החריג, רואים את הכלל, אנחנו גם נוכל להתבשם משהו מהניסיון שלו. עיקר הערב מוקדש לרב ראובן מילר, ובסוף אני אומר כמה הערות קטנות, אם יהיו לי תוספות על הדברים שלך. בבקשה.
אני למדתי שיש עניין להיות בצד ימין של הרב, אז רציתי שאני אהיה בצד ימין. אני מבין שהרב יש שיקולים אחרים. פגשתי אחד מהחברים שלי היום. אנשים, אגב, הגברים מאוד מאוד מתרגשים מכל העניין. כבר הרבה באו אליי, אמרו לי, אל תגיד להם ככה ואל תגיד להם ככה. הם חוששים, לא יודעים בדיוק ממה. אבל אחד מהחברים ניגש אליי היום בבית כנסת, הוא אומר, אצלי אין שום בעיה של כעסים. אצלי צריכים פשוט לדעת שלגבר יש לו את המילה האחרונה, ואין שום בעיות. בעצם ארבע מילים. כן, אשתי, את צודקת. וזה פותר את כל הבעיות. האמת הוא שהנושא הוא נושא... קודם כל חייב לפתוח בזכות האכסניה.
זה הערב.
הערב מוקדש לרפואה שלמה לאסתר אתי בת חיה מרים. שתהיה לה רפואה שלמה בתור כל חולי ישראל. בזכות האכסניה, בזכות ככה רב, התוכנית הזאת היא קיימת, והתוכנית הלימודים גם לגברים, גם לנשים, גם לבית הוראה, ובזכותו של יוסי נקש, שאני אומר על יוסי שיש לו הרבה מאוד חזונות, יש לו הרבה מאוד חלומות, מה היה רוצה לראות כאן בשכונה, בקהילה, אבל הוא לא היחיד, הרבה יש חזונות וחלומות, חלומות. אבל אני חושב שמיוחד ביוסי, שלא רק שיש לו את הרעיונות, אבל הוא יודע איך גם להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אז יש כוח ליוסי, אני חושב שגם כל התוכנית, גם של השובבים, גם שזה עצם הביצוע של הדברים, זה שלו. כמה מילים על עצמי. אני לא ראש תחום, אני עובד ביד שרה, יש שם מה שנקרא מרכז למניעת אלימות במשפחה, ואני כבר הרבה שנים עוסק בתחום הזה. עוסק בתחום של אלימות במשפחה, אני עובד עם זוגות בעיקר, עובד עם גברים, נשים, עובד גם בתור מנחה של קבוצה לגברים שעוסק בשליטה בכעסים. אני בא מהמקום הזה, וזה על הנושא שאני רוצה היום, לדבר. המטרה של המפגש הקצר שיהיה לנו היום, נסתכל לראות כמה זמן יש לי, אני חושב שהרב הוא בדרך כלל לא תואב, הוא קח את האב הזה, אני חושב שבאתם לשמוע אותו ולא אותי, אז אני אנסה לקצר ויהיה לנו הזדמנות לשמוע את הרב. המטרה שלי היום, רב בזה מאוד צדק, זה לא לתת פתרונות. באמת שאני גם לא עוסק בשלום בית. אני עוסק בנושא של כעסים ושליטה בכעסים. אני חושב שבסוף של דבר יביא לשלום בית. לפעמים שלום בית זה שהזוג נשאר ביחד, לפעמים זה להפך. אבל אנחנו, המטרה שלנו, שבבתים שלנו, לא יהיו כעסים, לא יהיה פחד, לא תהיינה ככה אלימות בכלל. אני לא עוסק עם, אני רואה שעוסקים בכל מיני סדנאות של שלום בית, של זוגיות, של כל הנושאים האלה, כל מיני אנשים עוסקים בזה. זה לא המטרה שלנו היום. המטרה הערב זה קצת להפוך להיות יותר מודעים לנושא הזה של אלימות במשפחה, כעסים ומתחים בתוך הבית, לחשוב קצת מאיפה זה בא, וגם לחשוב קצת מה ניתן לעשות עם הנושא הזה. יכול להיות שיש אנשים כאן שיותר שייכים, פחות שייכים, ברור לי שלכל אחד מאיתנו יש לנו איזשהו קשר קרוב או רחוק, אם זה שכנים או קרובים או מכרים. אני יושב במקום שמגיעים אליי זוגות ואנשים מכל שכבות האוכלוסייה. עיקר העבודה שלנו זה דווקא עם האוכלוסייה הדתית והחרדית, וזה אנחנו עוסקים, מקבלים מהפניות גם מרבנים וגם צריך גם מרשויות לפעמים של המשטרה, של שירות מבחן, של בתי משפט. הרבה פעמים הגברים מגיעים מפני שנשים מפנים אותם, והרבה פעמים זוגות מגיעים ביחד, וזה אנחנו הכי מרוצים. כשהרב הציע שנעשה את השיחה הזאת צמוד לסיום הלימודים של השובבים, אז נזכרתי באחד מהמקרים שהיה לי, אני חושב שדווקא בתחילת דרכי, והיה לי דווקא די מזעזע, שיש איזשהו זוג שבא אליי ובאו עם רקד, סיפרו את הסיפור שלהם, שאישה שנים עברה על ידי בעלה מסכת של של השפלות, של צעקות, של ביקורת תמידית, וממש הרבה מאוד שנים, עד שהגיע ליום שהוא, מה שגברים, הרמתי את ידי שהוא הכה אותה, ובזה היא כבר שברה את הסוד, סיפרה להורים שלה, והם דרשו שיכנסו לטיפול. אם לא ייכנסו לטיפול, אז שלא יכול להיות המשך במצב כזה. זוכר שישבו אצלי, וככה תוך כדי התהליך הזה צריכים למלא איזשהו טופס. אז הוא מילא, והיה צריך לרשום את מספר תעודת זהות שלה, ולא ידע. אז אמר לה, בואי את תמלא את הפרט הזה, והניח את הנייר על השולחן. זוכר שהעת, הוא שם את זה בקווץ' של הכובע. בקווץ' של הכובע. והבנתי שעניין שהוא ככה שומר על החכות ולא יכול למסוע לה את העת, ככה מיד ליד שם את זה על הקווץ'. אז חשבתי לעצמי, ובאמת לא יכולתי לתפק, ואמרתי לה, תגידי, גם כשהקטתי אותה, הקטת אותה, אז היה לך בטוח ששמותה לנגוע בה, או היה לך איזשהו ככה שהוא ספק? אז לפעמים מגיעים אנשים שגם לומדים וגם מקפידים הרבה מאוד דברים, גם בין אדם למקום, וגם אדם בין אדם לחברו, אבל משהו בתוך הבית, משהו שונה. אגב, בסדר שאני אגיד כמה דברים, אחת מהתכונות שאנחנו הרבה מאוד שומעים מאנשים, שלפעמים הגבר בחוץ הוא אדם מצוין, יודע מה קורה, הוא הכי נדיב, הכי נחמד והכי טוב לכולם, רק בבית הופך להיות משהו אחר. לפעמים אישה אומרת, זה הדבר שהכי הכי ככה פוגע, אם כמו שהוא בבית היה גם בחוץ גם הכעסים בבית, היה גם כועס על החברים, כועס על החברותה, כועס על הרב, אז הייתה לזה חצי נחמה בשבילי. אבל בבית הוא כל כך אדם טוב, וכולם מחשיבים לו אותו כאדם טוב, ולמה בבית, למה אליי, הוא לא יודע להתייחס. אוקיי. אגב, בעולם הזה של אלימות במשפחה, שהיום הוא הפך להיות תחום מאוד, לא יודע איך להגדיר את זה, מאוד מאוד פופולרי, מאוד מדובר בכל העולם וגם בארץ. אנשים שומעים את המילה אלימות, חושבים מיד על מכות. אז היום מדברים על אלימות, על כל סוגים של אלימות, כל מיני צורות של ביטוי של כעסים. יכול להיות אלימות שזה באמת אלימות פיזית, אבל הרבה מאוד אנחנו רואים אלימות שזה על ידי דיבור, אלימות מילולית קוראים לזה. על ידי השפלות, על ידי ביקורת, על ידי צעקות, על ידי הפחדות, איומים. יש אלימות שאנחנו פוגשים, שקוראים זה אלימות כלכלית. אני נדהם פעם אחרי פעם, זוגות שאני נפגש איתם, לפעמים נדהמים, אני שואל שאלות, אני אומר, איך ידעת? ואפשר להכיר איזשהו פאטרן. עניין של כסף, אני שואל, איפה הכסף? כסף בבנק. יש כרטיס אשראי? ודאי. כמה? אחד. איפה? אצל הבעל. צ'קים? אצל הבעל. אישה? צריכה לבקש. שוב, לא על אף אחד מאיתנו פה. דברים האלה קיימים, ואני חושב שצריכים לפתח את הרגישות שמדובר כאן על מצב של אלימות, על מצב שבא לתת לגבר, בדרך כלל זה גבר, איזושהי שליטה של מה שקורה בתוך הבית. אגב, אני יותר רגיל, אני פחות רגיל לתת הרצאות בנושא הזה, ויותר רגיל לדבר עם אנשים. אז אם יש איזשהם הערות, אם יש איזשהם שאלות או כיוונים, יש הרבה מאוד חומר, ואני גאה רק חלק, ולא ברור לי בדיוק לאיזה כיוון ללכת, אז להרים יד, תשאלו, ואני אנסה ככה להתייחס. אז אם יש שאלות, הערות, יש מה שאנחנו קוראים סימני אזהרה, זאת אומרת, במה אנחנו נתקלים שאני נפגש עם זוג שיש בזה בעיה של כעסים, זה בעיה של מתיחות בתוך הבית. איך אפשר להכיר שזה מה שרב קרא איזשהו מצב חריג, לא מצב רגיל, שכן, אני חושב שאין בית בישראל שלפעמים, למרות שאנחנו שואפים שלא לא יהיו כעסים בכלל, לא תהיה מתיחות בכלל, אבל כל בית יש לפעמים כועסים, לפעמים יש מתיחות, לפעמים יש ריב, יש ויכוח, זה בסדר, ולהפך, אני חושב שזה יכול להיות מאוד, מאוד חיובי, זה נעשה בצורה נכונה, בצורה טובה. אבל יש בתים, שוב, המצבים היוצאי דופן, החריגים, שהמצב הוא אחר, שזה לא מדי פעם קורה, אבל יש איזושהי אווירה כללית של ביקורת. וביקורת על כמעט כל דבר. אגב, זה יכול לבוא מכל צד, יכול לבוא גם משני הצדדים. לפעמים אנשים יותר מומחיות בתחום מסוים, במחות מה שהגבר, והרבה פעמים זה איזושהי אווירה כללית, שבמקום שיהיה לנו מילות טובות להגיד לאחד לשני, אז יש לנו ביקורת על כל דבר. איזשהו מאמר של הרב אבינר, שאני הרבה משתמש בזה, הוא קורא לזה לא לחנך את בן זוגך, ויוצא מתוך נקודת הנחה שאני מצאתי שזה מאוד נכון שאף אחד לא מתחתן כדי שיהיה לו, יהיה לה רב או רבנית איתו בבית, או מורה או מורה, או מפקד או מפקדת, או איזשהו ככה מדריך. אנשים מתחתנים כדי שיהיה להם שותף, יהיה להם בן זוג, יהיה להם חבר, כן? כמו שהיינו חברים לפני הנישואים, ואנחנו רוצים להיות, להמשיך להיות חברים גם בתוך הנישואים. אבל לפעמים מה שקורה, ואני רוצה גם קצת לדבר על למה זה קורה, בתוך הקשר הזוגי הופך להיות משהו אחר. פתאום אחד מגיש את עצמו באיזשהו מקום אחראי, ללמד את השני, להדריך את השני, להרוג את השני, לא מספיק נקי, לא מספיק יפה, לא מספיק יושב יותר מדי, לא קם ככה מספיק בשביל מניין. לפעמים המשימות הן משימות מאוד טובות. אבל השאלה היא אם הבעל באמת מעוניין לשמוע את זה, או אם אישה מעוניינת לשמוע את הדברים. אנחנו בסוף נשמע מהרב, יכול להיות שאני חלק מהדברים לא בכיוון, אבל אני אומר שהכיוון שאנחנו מנסים לעבוד עם הדברים, שאם אנשים לא רוצים לשמוע, קודם כל זה בדרך כלל לא עוזר, זה אף פעם לא עוזר, ודבר שני, זה מכניס איזושהי אווירה של כפייה, אולי אפילו של פחד, שאני חושב שזה הכי גרוע בתוך הבית. לפעמים אני יושב עם זוג ואני אשאל את האישה או את הגבר, אבל שוב, בדרך כלל זה אישה יותר במקום הזה, אם את פוחדת מבעלך, ולפעמים תגיד לי כן, הבעל נדהם, מה פתאום, בשביל מה? הוא באמת לא מודע, הוא באמת שלא מודע, אבל לפעמים העניין הזה קיים. אני חושב שזה אחד מהדברים הגרועים ביותר, שזה גם דבר שזה מדבר על ילדים, זה גם עובר לילדים. עוד סימן, אגב, אמרו לי שיש גם רווקים, רווקות, מגיע אליי לפעמים אנשים לפני נישואים, שוב, לא מגיעים בצורה שיטתית, אבל לפעמים מגיעים מי שמגלים איזה משהו במועמד לנישואים, לארוס, לארוסה, משהו קרה, פתאום נבהלים ואומרים תלך ותתייעץ. אנחנו מנסים ככה לשבת עם עם הזוג או עם האישה, עם הבעל, ונסות לבדוק מה קורה כאן, אם יכול להיות כאן התפתחות של איזשהו בעיה. בשביל זה אנחנו גם מחפשים את הסימנים האלה. יש לפעמים אנחנו רואים איזשהו קנאות, אבל בצורה קיצונית. ואני חושב שהמילה החשובה זה באמת הקיצוניות. רואים כאן איזושהי חשיבה, איזושהי ראייה מאוד מאוד קיצונית. זה מאוד, למשל, זה מאוד חשוב, יפה ונכון, שאיש ואישה ידע איפה ששני נמצא. אני, כן, אישה ככה יוצאת לאיזה מקום, איזשהו מושג, איפה, מתי חוזרת, שאני לא אדאג, שהיא יכול להשיג אותה, אם צריך אותה, וגם להפך. אבל אנחנו פוגשים זוגות לפעמים שכל דבר ככה צריך לדעת. איפה את הולכת, ומי את נמצאת, ולמה את שם, ומתי את חוזרת, ושוב גם להפך לפעמים. ואני חושב שהלחץ או הדרישה הקיצונית הזאת זה מכניס איזשהו מצב לא בריא בתוך, בתוך הבית. יש לפעמים איזשהו מצב של, של אשמה, כל מה שקורה שני אשם, שני עשה. יכול להיות דבר לפעמים פשוט ביותר ש ככה איבד, אני הפלתי איזשהו קורס, אז אומר ככה לאישה, לילד, למה לא לקחת את זה טוב, שזה זה לא היה, היה לי קשה לתפוס את זה. מחפשים תמיד תמיד את האשמה בשני, מישהו מאחר, שני איכשהו, איכשהו אשם. וכולי וכולי, אני חושב שאיפה שרוצים, ואנשים לא תמיד מקישים את זה, שנכנסים איזשהו מצב של, של השפלות, של הערות של, של משפילים, או במכוון, ויש לי מקרים ששוב, אישה במשך שנים, שומעת מהבעל, את לא כלום, את אפס, לא מסוגלת, את עצלנית, ולפעמים זה באמת בצורה פחות מודעת, אבל עצם הביקורת הזאת, למה הבית לא מסודרת, איך האוכל זה לא, אצל השכנה למה זה יותר טוב, זה גורם לאדם להגיש שהוא באמת, שהוא לא כלום. הרבה מהדברים, כך אנחנו חושבים, באים בצורה לא מודעת, כך אני חושב, באים בצורה לא מודעת, ובאים איזושהי מטרה שאחד מהבני זוג, שהוא בדרך כלל הגבר, לא תמיד, שיהיה לו שליטה על מה שקורה. וזה איזשהו מנגנון הגנה שלו, כדי לשמור על עצמו בתוך, בתוך הזוגיות הזה. זה מאוד שקטים, יש שאלות, הערות, אני חושב שזה לא נושא כך משמח. כן, ראובן.
דיברת על ההתחלה, סימנים מקדימים, סימנים מזהים. אמרתי להיות בהצגה באופנות, באופנות, אני לא יודע אם זה נפוץ על כל כמה שנים, אבל אני עושה 18 בגלל עכשיו ביובט, להם לפני השירות לאומי, הצגה במסגרת של תיאטרון בובות, להכיר, כמובן, להכיר את הסימנים ה... המחשידים או תוך כדי
יש אם יש איזה
השאלה, אני שאלתי את בזמנו באופנות, שאלתי בישיבות התיכוניות למה לא עושים את זה בישיבות התיכוניות, אולי זה לא אין, זה לא אולי אתם בתוך חלוץ, הרב ועשה בתוך המגרד הזאת יכולים להכניס את הדברים האלה
כי בחינוך הנפרד
של הבחורים,
הם נפגשים בצורים. אוקיי, ראובן, אני רק מסכם. שמעתם את השאלה של ראובן? ראובן אומר שהיום זה נהוג בכמה מהאולפנות שבכיתה י' ב' מביאים איזה מישהו לדבר על הדברים האלה, על הסימנים המחשידות, משהו קרה, שהבנות יכולות להיות זהירות כשמחפשים את החתן. אז הוא שואל למה לא עושים את זה בישיבות. לא ברור לי, נראה שישיבות תיכוניות פחות פתוח לזה, נראה לי שהם מגישים שהם לא זקוקים לזה, שהבנים שלהם לא נמצאים במקום הזה, אבל חושב שיש יותר ויותר גם כניסה למקומות, גם אצל הבנים, גם אצל הבנות, יש כל מיני תוכניות היום, שגם יד שרה, איפה שאני נמצא, מעורב בזה, גם עיריית ירושלים מעורב בזה, ומנסים איכשהו להעלות את הנושא. יש בזה גם, גם בעייתיות, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ייכנסו לכל השלב הזה של, של הפגישות והקריות עם איזשהו ככה חשד שאולי הוא אלים, אולי אלימה, אולי, וצריך לדעת איך לעשות זה בצורה, בצורה נכונה. ואולי ככה אני רוצה טיפה להיכנס לעניין הזה של מאיפה העניין הזה בא, ואולי זה גם יתייחס לזה קצת, איך, איך לגשת בשידוחים האלה, לדעתי לפחות. אולי לקפוץ בזה שנייה. אני אוהב לשאול, אני נפגש עם זוגות שבאים, אגב, איך אתם חושבים שאני מגיש? אני רואה זוג שבא אליי, זוג שהוא בן לפעמים אחרי נישואים של שנה וחצי, שנתיים, היה איזשהו אלימות, לפעמים שוב אלימות קשה יותר שמביא אותם לפה, ולפעמים זה איזשהו ככה מכה, לא איזשהו מכה, שהגבר היכה את האישה, לפעמים זה דברים כאילו פחות בולטים, והם באים, זוג, כאילו מהציבור שלנו, בוגר ישיבת הסדר, היא בוגרת ככה אולפנה, וממשפחות טובות, ומסגרות טובות, והם באים, ומה ההגשה שלי שאני רואה אותם, לדעתכם? מה ההגשה שלי?
שאתה סמיכה אולי, אם אני
אוקיי, אני חושב שזה זו התשובה שחיפשתי, אבל אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שמי שעוסק בתחום הזה בוודאי כל הזמן הוא גם רע בזה, ואני חושב שמי שעוסק בתחום הזה גם מוצא את הדברים גם בעצמו. אני חושב שכל אחד מאיתנו יש את הנטייה הזאת של השתלטנות ושל הכעס, וזה קיים. אני חושב שזה גם עוזר לנו וזה גם חשוב לנו. איך אני מגיש? רואה זוג כזה, מגיש טוב? לא טוב. לא טוב. איך הגיע למצב הזה? חבר שלנו, משפחות טובות, איך הגיע לטוב? מגיש גרוע. אבל זה נכון, אבל אני גם מגיש מצוין.
איך? שיש להם בעיה ויש להם לטיפול. כמה זוגות עם אותה בעיה?
אני מגיש עם זה מצוין, מפני שכמה זוגות אני פוגש אותם אחרי 20 שנה של נישואים, אחרי 30 שנה של נישואים, ובאים עם בעיות של 20-30 שנה ושמרו את זה בסוד, ואנחנו ברוך השם מצליחים לעזור להם. אבל אני אומר, כן, בואי נשאלה להם, היו באים לפני 25 שנה, היו במקום אחר, הם היו במקום אחר. וזה מה שאני אומר להם, איזה יופי שאתם באתם, לוקח גבורה, לוקח כוח, איזה יופי שבאתם, ואנחנו נצליח לעזור לכם, אנחנו עוזרים להם, לרוב, נדבר גם על זה. אבל אז יש לי הגשה שהיא הגשה מאוד, מאוד מעורבת, גם טובה וגם לא טובה. ואני שואל אותם עוד שאלה, שואל אותם, חבר'ה, אתם נשואים עכשיו, שנה וחצי, שנתיים, שואל אותו, מה אתה עוסק? הוא אומר לי, אני עוסק ב-high-tech. Computers. What the info? למדת. למדתי כאן. כמה שנים? כמה שנים לומדים? 5 שנה? למדתי. מה את עושה? כדי מורה. כמה שנים למדת? למדתי גם 3 שנים. שואל אותם, כמה זמן למדתם? איפה למדתם להיות בעל ואישה? להיות אבא ואמא? נו, כמה זמן למדתם להיות בעל ואישה? אפס, הוא אומר. להיות בעל לאישה, להיות אישה לבעל, להיות אמא לילד. כמה זמן למדתם? איך? שנה? איך? כל החיים. אוקיי. ואני אומר להם, אומרים לי, כמו שחלק אומרים, אנחנו למדנו, היה לנו 4 שיעורים של, לא יודע מה, 6 שיעורים של הדרכה, הדרכת חתנים, הדרכת קהלות, הלכנו לאיזשהו סדנה, לא למדנו בכלל. אני אומר, זה לא נכון. שאל אותם, בן כמה אתה? אומר לי, אני בן 23. אמרתי, אתה למדת? במשך 20 שנה היית בבית של אבא ואמא, ומאז שהיית קטן, וכמה שהייתי יותר קטן למדתי יותר, מפני ששם אנחנו רואים ואנחנו קולטים ואנחנו מפנימים מה זה להיות בעל אישה, מה זה להיות אישה לבעל, מה זה להיות אמא לילדה, מה זה להיות אבא לילד. אין לנו מקום אחר, ואנחנו לומדים את זה, ולומדים את זה בצורה הכי הכי בסיסית. אין לי את המונח, האנשי מחשבים, אני אומר זה משהו ככה ב-hard drive, מפני שאני נמצא בגיל שאפילו אין לי שפה, אין לי יכולת איכשהו למיין את הדברים, אין לי יכולת לפשט את הדברים, אין לי יכולת כן, להגיד טוב, להסביר, אבל זה נקלט אצלי וזה נכנס לתת מודע. אני לא מודע לזה, אבל כשאני נכנס לנישואים איכשהו זה שם, ואנחנו רואים את זה. הזוגות גם מדהים אותם, אני יכול לדבר איתם 5 דקות ואני אומר לכם, תשמע, נכון אבא, אמא, נכון אמא, איך ידעת? העניין הזה הולך דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, לא ב-100%. אני בטוח שיש כאן אנשים שבאים עם משפחות שהיה הרבה בעיות עם ההורים, ואצלם אין בכלל בעיות, אלא גם להפך. אבל ככלל, כך אני מצאתי עם הרבה מאוד עבודה, עם הרבה מאוד זוגות, שעניין הזה הוא בעיה בין דורי. ומה אני אומר לזוגות? אני אומר, קודם כל, כן, אשריכם, יש לכם הזדמנות לתקן לא רק את עצמכם, אבל גם לתקן את הדורות שיבואו. יש הזדמנות להפסיק את המעגל הזה ולעשות כאן שינוי, לא רק לכם, אבל גם לילדים, גם לנכדים וגם הלאה. צריך ככה לעשות איזשהו שינוי, איזשהו תיקון, וזה תיקון לדורות. הבעיה זה בעיה של דורות. היו כאן איזה שאלות. כן.
אני רוצה אולי להתאר פה
שמח שהרב פה.
חייב 20 בריאים, אבל לפני שאני אקריא את שלושת ההלכות שכתובות כאן, אני רוצה לספר על הרב שלנו זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שעמד בהלוויה של אשתו. הוא אמר שנהוג בדרך כלל,
אולי תקום, שישמעו אותך, תקום.
הוא אמר שנהוג לבקש מחילה מהמת,
תודה רבה. אבל השאלה, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, הדברים בחז"ל הם כתובים בצורה ברורה ביותר. ואני דווקא שעוסק עם אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה דתית, חרדית, הרבה מאוד מהאנשים מכירים את הרמב"ם הזה, ומכירים את החז"לים שמדברים איך אדם, כמה אדם צריך לכבד את אשתו, וכמה אישה צריך לכבד את הבעל, אז מה הבעיה? אנחנו יודעים את הרמב"ם, בכל זאת מה הבעיה? בכל זאת מה הבעיה? שלא יודעים את הרמב"ם, פתרנו את הבעיה, נסגור את כל הסדנאות שקיימים, את כל ההדרכות, את כל הטיפולים, מה באמת הבעיה? נו, מישהו יכול להגיד? את מה? מה השליטה? השליטה. אבל הרמב"ם אומר שלא יהיה שליטה. שיהיו ביחד כשני שותפים.
אין הדרכה. אין
הדרכה. אבל יש הרמב"ם. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. שזה לא מספיק הרמב"ם. למדנו בשיעור עם הרב לפני שבוע, שהוא בא מאוד מעניין. שכמה שאדם לומד תורה הוא הופך להיות אישיות של תורה, והחשיבה הופך להיות חשיבה תורנית, והאישיות, כל מה שהוא עושה הוא באמת יעשה לפי התורה. אבל אני חושב שמדבר על אדם שלומד הרבה 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 תורה וגם לומד את התורה לשמה, ואני לא יודע כמה מאיתנו הגיע לדאגה הזאת של רב שלמה זמן אורבך, שבאמת רק דרך התורה הוא הגיע לזה. בסתם הוא גם הוראה דברים מאוד יפים גם בבית שלו. אני חושב שמה שאנחנו ראינו בבית זה מאוד מאוד משפיע לנו. אפשר לשנות את זה. ואני רוצה כמה מילים לדבר על איך מגיעים לשינוי. ואני חושב שלאן אנחנו צריכים להגיע אנחנו מבינים. אבל אנחנו לא מצליחים להגיע. אני שומע את זה הרבה מאוד אנשים. ויש מה שאנחנו קוראים איזשהו מעגל של אלימות. שאדם שהוא אלים, אדם שהוא כעסן, אדם שהוא פוגע, או אישה שפוגעת בבעלה, באשתו, ברוב רובם של המקרים, שוב, לפחות באנשים שאנחנו פוגשים אותם, אנשים מן היישוב, אנשים מצטערים על זה אחר כך, אנשים מתחתים על זה אחר כך, אנשים מבקשים סליחה ומחילה על זה אחר כך. ואחר כך יש איזשהו שלב שבספרות קוראים לזה ירח דבש מדומה. ירח דבש שהוא רוצה לפצות את אישה, כך אותה לדלן לוקחים את אישה, לבית מלון, לבית קפה, קונה לה מתנות, הוא מבקש סליחה. אבל למה זה ירח דבש מדומה? משזה חוזר חלילה. זה מדומה, משזה חוזר. למה חוזר? מפני שיש משהו בנו שאני חושב שלא מספיק, לא מספיק, לא מספיק הרמב"ם, לא מספיק סיפורי צדיקים, וגם לא מספיק, אני חושב שכל מיני סדנאות וכל מיני ספרים וכל מיני קלטות שאנשים ככה שומעים להם. איפה שהבעיה היא באמת בעיה, ורב הזכיר בעיות שהן בעיות חריגות, אני חושב שמגיעים למצב לפעמים שאדם צריך שתקרא טיפול. וטיפול זה על ידי איש מקצוע, שהמומחיות שלו בתחום הזה, לנסות לעזור לאדם להגיע למצב של שינוי. שינוי שבמונחים שלנו קרי תשובה, אבל צריך לזה הרבה מאוד עמל, הרבה מאוד רצון, וגם הרבה מאוד עזרה. כן. אוקיי, הכל סביב הכבוד, הכל סביב הגאווה, הכל סביב באמת, אני רק עוד מילה מהספרות, מה שמצאתי, וזה מחקרים שנעשו ונעשים היום, ושואלים את השאלה, למה אנשים הופכים להיות אנשים כעסנים, אנשים אלימים? הביאו ארבע סיבות עיקריות, אני חושב שדברים שלי פחות או יותר הזכרתי. יש משהו שנקרא insecure attachment, לא יודע איך לתרגם את זה. מישהו יודע?
נו?
הפסיכולוג פה, איך?
התקשרות
לא בטוחה. זאת אומרת שילד, בתור ילד, לא מקבל מההורים, בעיקר מאמא, אבל מההורים, לא מקבל סוג של תשומת לב, לא מקבל סוג של חיזוק, של עצמאות, של תמיכה, של עידוד, כמו שילד צריך. והוא גדל להיות לא כל כך בטוח בעצמו, לא כל כך בטוח בעולם מסביבו, לא כל כך עם יכולת להיות עצמאי. ואחד מהסיבות שילד הזה כשהופך להיות אדם גדול או בעל אישה או אבא לילד, אין לו מספיק ביטחון עצמי, דימוי עצמי, כדי להתנהג בצורה כמו שאנחנו מצפים ממנו. ואז יש נטייה כשהמצב לא הולך לאן שהוא חושב שזה צריך ללכת, אז להגיד בצורה שהיא צורה של אלימה. הסיבה השנייה שמצאו, שמה?
אתה אומר אלימות, אנחנו כל הזמן חושבים שזה השני
שואלים, אבל
אנחנו עצמנו, אז אולי תגיד.
אוקיי, כל מה שאני אומר אלים, נתגם את זה לכעס, למתיחות, אבל כל דבר שמביא לאיזושהי אווירה בתוך הבית של חוסר נחת, של חוסר חברות, של חוסר נעימות, של חוסר שליטה, וכל אחד יודע מעצמו. יכול להיות איזשהו הרמב״ם אגב אומר שאדם אף פעם לא יכעס, כן? אבל הרמב״ם אומר שאולי יש מצב שאנחנו צריכים לחנך את הילדים, אז מה נעשה? הילד צריך להבין שמה שהוא עושה דבר נורא והיום, הוא חלילה שם את האצבע שלו לתוך החשמל. אז נגיד, לא יפה מה שעשית? הוא לא יבין את זה, ילד קטן. צריך להגיד לו, לא יפה. רמה אומר, כאילו שאנחנו כועסים, כאילו לעשות. אבל לפנים אף פעם לא יהיה מצב של כעס. אבל כל אחד יודע על עצמו שיש מצבים שהוא כועס מתוך גאווה, מתוך כבוד, מתוך חושה, מתוך חוסר שליטה. על זה אנחנו מדברים. אז יוסי רצה להגיד שזה שייך, חוץ אגב אני מכיר את יוסי וגיאל, חוץ מהבית שלהם, זה אולי שייך אצל הרבה מאיתנו כאן, שדבר הזה ככה קורה. אז אנחנו מדברים על עצמנו, לא מדברים רק על אחרים. וכל אחד גם יבדוק את אני חושב שאת הבית שלו, זה מאוד מעניין, לא תמיד אנחנו עושים את התרגיל הזה, ובטיפול אנחנו כן עושים את זה. איך גדלנו? מה היה בין אבא ואמא? מה לקחתי מאבא? מה לקחתי מאמא? איך התייחסו אליי? איך התייחסו לאחים? אגב, זה, אני חושב, אחד מהבעיות הפעמים שדווקא הציבור הדתי, שאנחנו כל כך רגישים לנושא, זה שכבוד הורים, שקשה לנו ודאי לדבר משהו לא טוב על ההורה, ואפילו קשה לנו לחשוב. יש על זה גם דיונים ככה בהלכה, שאדם נמצא בטיפול ושואלים אותו על האבא, והאבא באמת היה משהו אכזרי אליו, מותר להגיד, אם זה לשון הרע, אם זה פגיעה באבא. הייתי אצל רב זילברברג, שהשורה התחתונה, שאם זה דבר שנצרח לטיפול, אז ודאי שמותר לו, אבל לפעמים קשה לנו, אבל זה המקום שלנו. אז זה עניין אחד. עניין השנייה, למה אנחנו מגיעים למצבים של כעסים, לפעמים או של חוסר שליטה, מדובר על אנשים שראו, והזכרתי את זה, ראו בבתים שלהם כעסים באלימות. אפילו אם זה לא היה כלפיהם. לפעמים הורים יבוא אליי ויגידו, כל מה שאנחנו עושים, זה לא כלפי ילדים. יגידו, הוא אבא מצוין, אמא מצוין, אבל ביניהם כל הזמן יש מלחמה. ילדים רואים את זה, ילדים קולטים את זה, ילדים הופכים להיות גם חלק מהעניין הזה. ואני טוען יותר מזה, אין לי על זה הוכחות. אני אומר, אפילו מילדים לא בבית, ילדים ישנים, ילדים, ההורים ככה רבים באיזה בית קפה, מקום אחר, ילדים יודעים את זה. ילדים יודעים את הכל. אי אפשר לסתר שום דבר מהילדים שלנו. איפה יש בית שיש בזה אלימות, יש בזה כעסים, יש בזה סיכויים, שזה עלול גם לבוא לילדים. הדבר השלישי שמצאו, שזה child abuse or punishment, איפה שילדים בעצמם עברו טיפול לא נאות, לא יודע איך להגדיר את זה, איך אומרים abuse, זה גם מילה שקשה. התעללות נשמע לי יותר מדי קשה, זה מילה שקשה לתגם. התעללות על ידי ההורים, היו בית שהיה בעונשים, ישבתי עם זוג השבוע ש... אתה יודע, דברים שהיו דברים של פעם, נראה לי, אולי פעם זה פעל, אבל שילד לא עשה טוב בבית ספר, אבל אומר לו, תכתוב 500 פעם, שמעת לו דברים כאלה, אני בתור ילד, שומע, 500 פעם תכתוב, אני לא יודע, אני אתרכז יותר בלימודים. ילד לא רצה לעשות את זה, זאת אומרת, תכתוב את זה 1,000 פעם, ילד לא רצה לעשות את זה. לא זוכר מה, נתן לילד שאתה עכשיו לא הולך לאיזשהו מקום, לתנועת נוער, כמה זמן? עד שאני אגיד לך. כן? בלי הגבלה. הילד הזה גדל, זאת אומרת, הוא ילד מאוד בעייתי היום. גם ההורים מאוד בעייתיים, גם הבית הזה מאוד בעייתי. הרב לא רוצה שאני אדבר על דברים כל כך חריגים, מה אני עושה? הילד הזה בן 18, ציצר למשטרה, שאבא שלו היכה אותו, משטרה, ילד. באו לבית, בית דתי, ציצר בשבת, המשטרה באה בשבת לבית, לקחו את האבא, בזיקים, ככה למגרש רוסים, ישב שם שלושה ימים, עכשיו האבא בא לטיפול. אני אמרתי לו, ברוך השם, שהילד התקשה למשטרה עכשיו, ולא חיכה לאח הקטן שלו בעוד 10 שנה, אז אולי נוכל לעשות עם זה משהו. מגיעים למצבים כאלה. ומדברים על איזושהי תופעה רביעית, קוראים לזה שלפעמים יש בתים שמלמדים כעסים, מלמדים אלימות. אומרים לילד, אל תיתן אף אחד לעלות אליך. אל תיתן אף אחד ככה להתגבר אליך. אתה תמיד תעמוד על שלך. יש איזשהו תעמולה, איזשהו שטיפת מוח כזה, איזשהו לימוד שיטתי. כן, אצלנו במשפחה, אף אחד לא... כן? הילד, כן, הילד פשוט לומד. שככה צריך להיות. אז הוא הופך להיות אבא, הופך להיות בעל, אז הוא הולך לכיוון הזה. מה עושים? כן, עכשיו שהצלחתי לדכא את כולם, אני חושב שמי שבא למקום הזה, וזה שוב, אולי כל אחד מאיתנו בזער אנפין, מה שעושים, עושים תשובה. ותשובה במונחים שלנו זה נקרא שינוי. ואני גם אוהב לשאול אנשים, אנשים דתיים שבאים, עושים תשובה, מה השלב הראשון? השלב הראשון של תשובה. איך? למה נשים יודעות הכל? אל תגידי. השלב הראשון של תשובה. אגב, הם עונות נכון הכל, ואתם לא, מה קורה? השלב הראשון, נו? חרטה? הכרת החטא, אוקיי? הכרת החטא. זאת אומרת, אם אנשים באים ואומרים, תשמע, אני סך הכל בסדר, היא עושה לי את זה, אז אין שום שינוי, אין שום אפשרות של שינוי. במונחים שלנו קוראים לזה קבלת אחריות. יש לי איזשהו שלט בתוך המשרד שלי, ואני מראה את זה לאנשים, אתה אחראי למעשיך ולא על תגובותיהם של אחרים. זאת אומרת, מאוד נוח לבוא ולהגיד, תראה, היא עשתה לי ככה. יש אנשים שפשוט לא מסוגלים, זה מדהים. ישבתי לא מזמן עם זוג, אני שואל אותם, תראה, מה בדיוק הבעיה, מה קורה, נפגשים גם כל אחד נפרד, אבל ככה די מהיה נפגש אדם ביחד. אז אמרתי לו, למה אתה בא לפה? הוא אומר, אמרתי, לא היא, למה אתה בא? הוא אומר, טוב, אמרתי, לא היא, אתה, למה אתה? והוא לא היה מסוגל, זאת אומרת, הוא אמר 3 מילים, הוא אומר, טוב, אז... אני עשיתי לה וזה, אבל היא, אמרתי, ואין הרבה מה לעשות. אמרתי, גברת, אנחנו מוכנים לעזור לך, אם את רואה, והיא רואה שיש לה בעיה, להתמודד עם הכעסים שלו, אולי יש לה גם את הקטע שלה, של הביקורת התמידית, של הכעסים שלה. אגב, אנחנו אומרים לאנשים שפתרון של כעס או אלימות זה לא כעס ואלימות. זאת אומרת, בני שהוא כועס, זה לא אומר שאני צריך להגיב בכעס אליו. אני מקבל אחריות על עצמי ללמוד איך שאני מגיב לבעל שהוא כעסן, או שאבא שהוא כעסן. אני לא הופך להיות כמו, אני לא מחזיר לו. גם את זה שומעים מיזוגות, וזה מדהים אותי, בני שזה אנשים כמונו. אני חושב שאנחנו כן מדברים איתנו עכשיו, שאנשים באים, מה קרה, איך הגעתנו למצב כזה? אז הוא אומר לי, היא התחילה. אמרתי, יש לי נכדים בכיתה ג' ב', אז ככה הם מדברים, הוא התחיל, הוא התחילה. מה זה התחילה? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? איך את יכול לעשות כזה דבר? אז באמת השלב הראשון זה שלב של, אני אקח עוד כמה דקות ואז הרב. עד הבוקר? פעם לשמוע את הרב, אנחנו יודעים את האמת. השלב הראשון זה באמת מה שאמרתם, קבלת האחריות. השלב השני, ושוב, זה סוד שלי, אני לא פסמתי את זה באף מקום, זה שווה הרבה כסף, אבל אני ראיתי את זה, דברים מדהימים. טוב, אני רוצה להגיד שהרב יביא את המקורות, מפני שאני חושב שזה באמת המקורות שלנו. אני ראיתי אנשים שבאו אחרי שנים של דיספונקשן, של מלחמות, של דברים קשים ביותר בתוך הבית, עד כדי כך שבאו על סף גירושים, והיה טוב שהיו בסף גירושים, שאי אפשר לחיות בצורה כזו, אבל קיבלו מה שאני קורא החלטה לעשות שינוי. אומר, אנחנו לא ממשיכים בצורה כזו, אנחנו מחליטים. קיבלו החלטה לעשות שינוי ועשו שינוי. אז השינוי לא לקח שבוע, לפעמים לא לקח חודש, לפעמים לקח חצי שנה, לפעמים לקח אפילו פחות. אבל חצי שקודם איזושהי החלטה אמיתית שאנחנו עושים שינוי. ושאני חושב שמה שאנחנו קיבלנו, לפי ההבנה שלי, מה שאנחנו קיבלנו מהבית, זה מכניס אותנו באיזשהו ככה מצב של אוטומט. אני פועל לפי שגרה. כן? היא לא עושה, היה לי איזשהו בחור, אני עושה בקבוצה, מדהים את דברים, השליטה בקסים. חבר'ה דתיים, אבל דברים שאנחנו שומעים, אחד בא ואומר, מה אתה רוצה? שאני לא אגיד לו שום דבר? אשתי, אני בשבת, אני נכנסתי בה, אני אמרתי בה שהיא תדע, לא, שזה לא יהיה אף פעם אחר. חשבתי, מה יכול להיות? רחמנא ליצלן, מה היא עשתה לו? שאלנו אותו בקבוצה, אז מה היא עשתה? באתי הבית מבית כנסת, והחלות עוד היו קפואות. היא לא שמה את החלות הלאה לזה. ורציתי שהיא תדע. הקבוצה, שקבוצה כבר ותיקה, אנחנו פועלים, כולם התחילים לצחוק. אמרתי, מה, חלות קפואות? אז בשביל זה עשית, אז תלמה, כן? אני חושב, לפעמים אנחנו לא רואים את עצמנו, לא רואים כמה שאנחנו מצחיקים, וכמה דברים הם דברים ככה מוזרים לפעמים, ודברים שאני בעצמי, והוא חשב, הוא התחיל לצחוק אליו, הוא גם התחיל לצחוק. ואנחנו עד היום פוגשים אותו, אמרנו, איך היה החלות בשבת? היו בסדר? היו קלות? הוא אומר, בסדר, אני עכשיו בא מהבית ואני שם את זה בעצמי על הפלטה. אנחנו נכנסים לאיזשהו שגרה, אבל היה משוכנע שהוא בסדר. ושברור לי, אולי לא בבית שלו לא היו חלות, אבל היה משהו דומה. כנראה שהיה משהו דומה, וכך אבא עושה לאמא. אבל לפעמים להפך, לפעמים משום מה אנחנו לוקחים את המקום של האמא מול האבא, אבל אנחנו לומדים שם מה זה זוגיות. ואנחנו ממשיכים את זה. אנחנו עוצרים, הופכים להיות, דיברתי על אחריות, דיברתי על שינוי, יש אחריות גם קשור עם מודעות, להיות מודע למה שאנחנו עושים. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, אנחנו גם אומרים, אני רוצה להיות מודע לעצמי, לחשוב על עצמי. ראיתי השבוע, אני לומד עם חברות מסיעת ישורן, אז בהתחלה, באמת שבזהירות, הוא אומר שחלק מעניין שאדם יחשוב לפני שהוא עושה איזשהו מעשה. זה לא קל לעשות. אני מניח שרב שלום זמן אובר, לפני שהוא דיבר עם אשתו, הוא חשב, מה אני אגיד ואיך אני אגיד את זה. לא קל לעשות, אנחנו רצים, אנחנו ממהרים, אבל זו אחריות גדולה. אז אני חושב שיש איזושהי החלטה, איזושהי מודעות, שאני לא בסדר בדברים שלי, אני קיבלתי את זה במקום אחר, אני לא אדם רע, אני אדם טוב, אני צלם אלוקים, אני אהיה בעל טוב, אני אבא טוב, מצוין, ועושה החלטה לעשות שינוי. אני חושב שהשך של הטיפול, אנחנו עובדים על זה, ואנחנו בודקים את זה, ואנחנו נשים ככה יותר ויותר, לברר. הדברים קוראים בלי לשים לב. אחד מהתרגילים שאני מאוד אוהב, אני עושה עם תרגילים, אני עושה עם זוגות, אני פיתחתי את הדברים הולכים כל הזמן. זוג בא ואני רוצה לראות את שניהם ביחד, ואני רוצה גם לראות את כל אחד לחוד, לראות שבאמת זה מתאים להיפגש איתם בתור זוג, שיש שם פחד והיא לא תסבור בפעמים שהיא תגיד. יש כל מיני גם בספרות, יש הרבה מאוד זהירות להיפגש עם זוגות איפה שיש אלימות, ואני חושב שזה מתחיל להשתנות. זה בא מהגישה הפמיניסטית שהבעל הוא השליט, הוא בעל השלוט על אישה, והיום אני חושב שמדברים אחרת. אז אני אומר להם, אני רוצה עכשיו לראות אחד ממכם. אני שותק. אז מסתכלים אליי, אז כל אחד מגיב אחרת. לפעמים יגידו, טוב, אז אני יוצא, או אני יוצא. לפעמים אחד קם ויוצא, אחד אומר לשני, צייד. או אפילו בלי שאומר לציעה, היא ככה קופצת והיא רצה החוצה. ואני אומר, רגע, רגע, גברת, בואי נכנסי, תשבי, מה, אני לא יוצא? אמרתי, תשבי, מה קורה? מה עשית? טוב, רצית שמישהו יצא. אמרתי, למה את יצאה? ומי החליט? ואיך החלטתם? וזה תמיד זה קורה? היא אומרת, כן, זה תמיד קורה. איך הבנת? תראה, זה בדיוק הבעיה, מה שקרה פה. ושרואים את זה, העניין הוא שקוף. ובקבוצה עם הגברים, אנחנו גם רואים את הדברים. אנשים ככה מדברים על איזשהו רעיון, איזשהו דבר, ופתאום יש אחד, מה שלא תגיד, הוא שם, ויש לו מה להגיד. אז אני יכול לצאת לקבוצה, יכול להגיד, חבר'ה, מה קורה פה? מה, בוא ניתן לו, אני קורא איזה מתנה, בוא ניתן לו מתנה. בוא נראה לו איך הוא נקלט אצלנו, איך הוא נראה. ואנחנו פשוט לא רואים את עצמנו. וזו מתנה גדולה, אני חושב שגם זוג יכול לתת אחד לשני. לתת איזשהו איך אתה נראה לשני, וגם בתוך הטיפול אנחנו עושים את זה, וגם גם בקבוצה אנחנו עושים את זה. יש לי עוד הרבה, אבל אני אגיד עוד מילה אחת על אני חושב שהעניין הזה, אם מישהו מכיר, אני חושב ששוב יוסי אומר, אנחנו מדברים על עצמנו, אנחנו מצד אחד מדברים על עצמנו, אבל אנחנו לא מדברים שאנחנו כאן רובנו לפחות זקוקים לטיפול, צריכים את המודעות, צריכים את החשיבה, צריכים אולי גם כל הסדנאות שכל מיני אנשים ככה נותנים, שאומרים שזוג ידבר ויוכלו ביחד ויצאו ביחד וידברו עם ילדים, יסחקו עם ילדים, כל מיני ככה דברים, חשוב הדברים האלה, חשוב להיות מודע, לחשוב מה אני רוצה להמשיך מבית אבא ומבית אמא ומה אני לא רוצה להמשיך, לעשות את ההחלטה ולעבוד על הדברים. אבל איפה שכן צריך עזרה, אני מאוד חושב שמאוד חשוב לחשוב מאיפה לקחת את עזרה. יש כל מיני, לא יודע, כל מיני אנשים היום וכל מיני מקומות שנותנים עזרה. היום אין חוק בישראל, כל אחד יכול להחליט שהוא יועץ זוגי, אין שום בעיה. לשים מודעה, לשים שלט, לשים, לא יודע, בתפי זהב, לקח את עמוד שלם, הוא לא למד כלום, אולי יש לו BA בסוציולוגיה, אולי הוא גמר תיכון, אולי הוא פעם שמע איזשהו קלטת של מישהו והופך להיות יועץ זוגי, ואנשים הולכים אליו, לפעמים גם ככה הולכים גמחים כדי לשלם לו. צריכים לברר מה זה, יש כל מיני דברים גם בחוץ, אני לא אומר נגד, פשוט לא יודע מה זה, לא יודע בדיוק מה זה הקואוצ'ינג ומה זה ההילינג ומה זה אלף אחד שיטות, מוח אחד, יש דברים שהם טובים, יש דברים שהם פחות טובים, יש אנשים שלמדו את הדברים בצורה רצינית ומסוגלים להעביר את זה, יש אנשים שלא, צריך מאוד לבדוק מי מטפל, מה התחום, מה מקבלים, מה עושים שם. הייתי נותן הצעה נוספת, אני חושב, תסתכל גם על האדם, על החיים שלו, כמה פעמים הוא התגרש, איך הילדים שלו, יש אנשים שזה מדהים, אנשים שכתבו הספרים הכי הכי מפורסמים על זוגיות, אנשים בעצמם כך התגרשו אחר כך, ואיכשהו, לא שלהתגרש זה לא טוב, אבל השאלה, אדם בעצמו, כמה הוא הצליח בעבודה שלו, בתוך הבית שלו, איך הילדים, לפני שהוא יתחיל להדריך בדברים האלה. באנו לשמוע את הרב ונשמע אותו עכשיו.
אפשר להגיד משהו?
כן.
אני פעם שמעתי שאין דבר כזה זוגות ומזרחים, אולי יש זוגות לא מזרחים. ואני חושבת, כן, שאצל הזוגות הצעירים של היום, אומנם זה לא מספיק וצריך להמשיך עם זה, יש הדרכה מאוד טובה לקראת הנישואים. וההדרכה הזו שוברת את הסטיגמות שאמרת, כן, שהולכים מהמשפחה ומה זה, את הסטיגמות, את הנורמות, כן, ורואים מה התפקיד שלך בנישואים האלה. הדור שלנו, כן, שלא קיבל את ההדרכה, כן, אז מה שאנחנו רואים, אני לפחות, כן, שיעורים לנשים על זוגיות ועל משפחתיות ועל חינוך ילדים, אצל גברים לא, לומדים גמרא, לומדים זה, אבל בנושא של זוגיות וזה, אני לא כל כך רואה את זה. ואני חושבת שזה תפקיד של הרבנים, כן? להוביל את הציבור הזה, כן? למשמעות האמיתית, כן, של העניין. וזה לא, כן, בעניין הזה של ללחוץ אמבם, וזה מאוד איזה, אבל לרדת לפרטים, לרדת למציאות, לרדת לזה.
כן.
אני לא יודע.
לא רוצה לתפס? תפקיד של הרבנים.
יש שאלה.
יש שאלה. אוקיי. רק שנייה, גברת, גברת, אני, גברת, אני מבין, רק שנייה, שנייה אחת, שנייה, גברת, אני מבין שאת מפנה את השאלה לרב? אוקיי, בסדר. הגברת אמרה, ואנחנו מאשרים את זה שכמו שאנשים משקיעות זמן בכל מיני סדנאות והדרכות וקלטות ותוכניות וכל מיני דפים, נסים ככה ללמוד, כן, איך להיות אישה טובה ואימא טובה, אז גם לגברים, כן, בנוסף ללימוד גמרא, שחלילה זה לא ייקח זמן מהמתים הקבועים לתורה, שתוריד קצת זמן מההייטק, מהעבודה, ותבוא ותיכנס גם לסדנות האלה, לשמוע, צריך ללמוד, הדבר לא הולך אוטומטית. רק אומר שיש מצבים שגם הסדנות לא עוזרות מספיק, צריך טיפול מקצועי, או זה משהו חריג, אבל לפחות הסדנות זה משהו טוב. כן, גברת.
גם בהדרכה כשאנחנו למדנו להיות הדרכת קלה, אז לטפל איך בעצם, איך לטפל בבחורה שהבחור לא עבר רק הדרכה הלכתית ובלי השקפה, ולנסות לתת לה, ואפילו לימדו אותנו לקחת בשיעור השקפה, לפעמים להזמין את הבן זוג בנושא תקשורת, אם הוא לא עובר ואין לו למי לפנות, שכן בהשקפה,
להפנות אותו להדרכה נוספת
בהשקפה. וזה מה שמכון פועל, לדוגמה, עכשיו הם מפרסמים הדרכות נוספות. אז בקודאים שיכולים שבהם ישיבות לא מספיק מקבלים השקפה. שאלה לרב? מה שאני לוקח מהדברים של רובן מילר, זה לא רק מבט מקצועי על הסוגיות הללו, יש הרבה כאלו, אני חושב. אני לוקח ממנו את העירת שמיים שלו. כלומר, הדיון, שיכול להיות דיון, זה מאוד מדויק. אפשר לנסות להגדיר את החיים של גבר ואישה ביחד. באופן מקצועי, גם גוי יכול לעשות את זה. אבל הוסיף רובן את הנופך של העירת שמיים. וזה מעביר אותי לשלב הבא, דווקא מתוך יחס נכון לכל הדברים שהוא אמר, ודווקא בגלל שאני מאוד מאוד נזהר לא להבין במה שאני לא מבין. צריכים הרבנים מאוד מאוד להיזהר, לומר, אני יודע הכל, מה הבעיה? תבואו אליי, אני אפתור לכם את כל הבעיות, אני הכי חכם, התורה לימדה אותי הכל. לא, אני מאוד מחשיב את עבודת הרקע שעושה פה רבובן, ויראת השם שבדבריו, לי זה היה הכי חשוב, אני חייב לומר לך, החלק החשוב ביותר, האווירה של יראת שמיים, אבל לא הודי לזה שהטיפול בסוגיית המשפחה אצלנו הוא לא רק מקצועי. זה לא רק סוגיה שאפשר להגדיר אותה, הנה איש ואישה חיים באותו בית ונוכל להפיין אותם ולהתאפל בהם. אצלנו משפחה זה מעון לשכינה. אנחנו מתחתנים ואומרים כל חופה שאני עורך, אני אומר זכו שכינה ביניהם, ואני שואל את עצמי מה הם צריכים לעשות בשביל לזכות זכו בפייס שכינה ביניהם, מה הם צריכים לעשות בשביל לזכות? לפעמים יש לי חשק לומר זכו שכינה ביניהם. כלומר, נעשו זקים וטהורים השכינה ביניהם. אבל מה שברור שאנחנו כיהודים מאמינים, בשבילנו המשפחה זה מרחב אדיר של קדושה ושל יראת שמיים, ואנחנו נפגשים הנשגב מכל. כלומר, המשפחה זה גם אסור להתעלם מהבעיות הכי קטנות. אם נאמר שדרך הצינור של הקדושה נפתור את כל הבעיות, אנחנו טועים. צריך להיות מודעים לכל. בשביל זה אנחנו פה ביחד, לגמרי ביחד. אבל כשאדם מישראל מגיע להתבונן למשפחתו ויודע שהוא ואשתו וילדיו הופכים להיות מעון ומרכבה לשכינה, כל יהודי פשוט. האבות הם המרכבה, כך אומרים חז"ל. והנה לכל יהודי ויהודי אומרים זכו שכינה ביניהם. והמבט המשפחתי שלנו הוא מבט אידיאליסטי, רוחני, וככה אנחנו מגיעים אל חיי המשפחה שלנו. אם היו שואלים אותי מה הייתי רוצה לעשות בחיים, שבעבודת הרבנות שלנו אנחנו יום יום עוסקים בסוגיות של שלום בית, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה להחזיק ליד לראובן ושהוא ייתן את הפן המקצועי, ואני אומר זכור שכינה ביניהם, אני אומר לזוג הזה, מי אתם ומה אתם, זכרו מי אתם, אשריכם שזכיתם. והייתי רוצה שהרקע הזה, האספקלריה הזאת של חיי המשפחה, האמונה הזאת, אגב, אמון ואמונה הולכים ביחד. האמון זה הדבר אלמנטרי לחיי משפחה, בלי אמון אין משפחה. כמו ששמענו פה תיאורים חיים מאוד על בעיות של אמון, וגם לי, אני גם יכול לספר פה סיפורים ולכתוב ספר מאוד קשה ומצחיק. האמון והאמונה הולכים ביחד. כמה הייתי רוצה שהנה הם ילכו ביחד, אתה דבר על האמון ואני אדבר על האמונה. אבל בדרך כלל מה עושים? כשבאים לרב אומרים לו, איזה כדור כדאי לקחת? הרופאים לפעמים נותנים את זה, מה אתה אומר? ואנחנו מצפים שהרב יהיה הפסיכולוג. ואז הולכים הפסיכולוג, והוא נעשה הרב, אומר בגמרא כתוב, הוא מחזק אותם ביראת שמיים. כל כך חשוב לחלק את התחומים, כל כך חשוב שהרבנים יהיו בעלי ענווה ולא ינסו להבין במה שהם לא מבינים. ומצד שני, שתהיה אינטראקציה בין האמון לבין האמונה. ואם יכולתי, ובהמשך לשאלות החכמות תמיד של גברת מירי דהן, אם יכולתי להשקיע את חיי ללמד את האנשים את גודל הזכות להיות בעל, ואת גודל הזכות להיות אישה, ואת הזכות להיות לא חי עם עוד מישהו בבית וחושב איך מסתדרים איתו, לא רק קלו בין ארבעת הקירות ומדי פעם חייב לצאת כדי לאסוף כוחות ולחזור אל הקרב שמתרחש בין כותלי ביתנו, אלא להיות אדם מאמין שיודע שהשכינה חלה פה בבית הזה. וכמה שאנחנו עובדים ובונים, אנחנו בונים את שם השם בעולם. אנחנו קוראים בתורה, כל התורה מלאה למשפחותיהם. אז יש כאלה שצא המשפחה זה המפלט. אנשים מתקשרים אליי, תמיד שאימא שלי יצא משבתות, היא אומרת לי, תגיד, מה קורה פה אצלכם בשכונה הזאת? באים במנה הראשונה, במנה השנייה, במנה השלישית, נכנסים בכינות, מה קורה פה בא? אמרתי לה, ואם זה היו אחים שלי, שבעיה שנכנסים באמצע, הבעיה שלא באמצע נוסעודה, כולם פה אחים. אנשים מתקשרים בכל שאומרים, בטח אני נורא מפריע. אני שואל את עצמי, למה כל הזמן אומר אני נורא מפריע? כי אדם מצפה שבבית שלו, הגעתי הביתה, יש לי את הזכות לפרטיות. זו זכותי. אני זקוק קצת לפרטיות. בבקשה, לא לחדור את התחום הזה פה, אני ואשתי. אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי, ואני אומר את זה פה לאנשי הייטק, שאומר איזה איש הייטק, אומר ככה, אני עובד מאוד קשה. מאוד. פעם בשבוע, אני מחבא את הפלאפונים, אני ואשתי לבד. מת העולם, הבוס מתקשר, לא עונה לו. רק אני ואשתי. מאוד קשה לשמוע את זה, כי זה כן נכון, נכון לעשות את הדבר הזה, אבל בגישה אחרת. והגישה צריכה להיות שעם ישראל ייבנה דרך משפחות נפלאות. משפחות מלאות קדושה ואמונה. הן בונות את עם ישראל. אנחנו רואים את זה בחוש. מה שרב ראובן אמר על מסורת של מתחים שעוברת בדורות של משפחות, הוא אמר את זה כל כך יפה. יש לך את האפשרות עכשיו לבנות מסורת של יראת שמיים ושל אמונה שתעבור בדורות הבאים. משפחות קדושות ויראות שמיים, זהו הבניין הלאומי שלנו. משפחה זה אידיאל, משפחה זה עוצמה. היום אנשים בשכונתנו גם מקומות אחרים, אבל בשכונה שלנו מאוד מאוד, כל כך חשוב להם החינוך. כל כך מוסרים נפשם על, על חינוך הילדים, וזה חלק מהעניין הזה של קדושת המשפחה. ראיתי, דרך לימוד השובבים, ראיתי שהמצרים, מציאת מצרים, השיעבוד למצרים, מתחיל במשפחה ומסתיים במשפחה. מתחיל במשפחה, איש וביתו באו. באים למצרים איש וביתו. מה זה איש וביתו? שם זה אשתו. זה פעם ראשונה בתנ"ך וכמעט אחרונה. מדוע שם זה? בדרך כלל ביתו זה לא אשתו, זה משפחתו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. לך אל בתואל, בית הבתואל אחי אמך. בית זה משפחה. אבל פה, הרי יש שם את השבעים. שבעים איש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. והיא כל נפש יוצא ארצו, שבעים נפש. איש וביתו. ביתו זה אשתו. כך כתוב מדרש תנחומה. הם הגיעו כולם נשואים. לא היה רווק אחד. הם הגיעו למצרים, 70 בני יעקב, כולם נשואים. יש בעיה שיש שם כאלה שהיו בני שנה, שנתיים. כתוב במדרש, יעקב אבינו הבין, שאם רוצים להתמודד עם שיעבוד מצרים, חייבים להגיע נשואים. מה עשו אותם בני שנה? עשו, הגשימו הפעם את החלום של האבא. הרי מה חלומו של האבא? האבא, כשהוא התחתן, הוא מאוד לא רצה שתערבו לו בשידוך. כשהוא התחתן. הוא רוצה להיות מאוד עצמאי, אבל כשהבנות שם מתחתנות, הוא היה מאוד רוצה שישאלו אותו עם מי להתחתן, אם אפשר בבקשה להתייעץ איתו, אבל חזק, כי הוא מבין בדיוק אם יצא להתחתן. אני סתם צוחק, חס וחלילה. זה גם אני אומר, נכון? אבל במקרה הזה, כשהגיעו למצרים, לא הייתה ברירה. היו חייבים לחתן את כולם. מי שבא למצרים ויודע שהוא בא לשעבוד, חייב להיות נשוי, איש וביתו באו. ואז מתחיל השיעבוד. ואז יש יציאת מצרים. ויש שירת הים. ויש מתן תורה. בפרשת משפטים, פה נזכרת פעם ראשונה בתנ"ך וכמעט אחרונה, המילה חופש. המילה חופש לא כתובה הרבה פעמים בתנ"ך. מעט מאוד פעמים. בפרשת משפטים היא כתובה 5 פעמים. ולראשונה בתנ"ך פה, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשבית יצא לחופשי חינם. אחרי מתן תורה אין שיעבודים, אי אפשר לשעבד אותנו, יוצאים חופשיים. ותראו מיד מה קורה. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו, המשפחה הזו חופשית, אי אפשר לשעבד אותה. ויש מצב נורא בפרשה שלנו. הרי יש 2 אפשרות להתחתן. יש יהודי שנשוי עם אישה. יש מצב נורא. עבד עברי, אדם שמכר את עצמו לעבד, אדוניו יכול לתת לו אישה. אם אדוניו ייתן לו אישה, איזו אישה? מדובר על כנענית. חלק מהעבודה שלו זה להוליד ילדים. זה משפחה חוערת. זה לא אשתו. שם כתוב ככה. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו, אמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, שפחה כנענית וילדה לו בנים ובנות, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל הדלת ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. יש לנו 2 אפשרויות. או שיש לנו משפחה כמו שצריך, עם אישה כמו שצריך, ואז החופש הוא הצד הדומיננטי בחיי המשפחה. או שאנחנו מנהלים חיים של הפקרות, ואז נהיה עבדי עולם. המצב הנורמלי הוא החופש. אנחנו מגיעים למצרים נשואים, ויוצאים ממצרים נשואים. ויש נשואים לא כך מוצלחים עם שפחה כנענית, דבר שלא צריך להיות. כל התורה כולה, כל האידאלים של התורה כולה מרוכזים בצורה של הבית היהודי. צריך אדם לקום, להיות אידאליסט. לדעתי, וזה שמחתי לשמוע אותך, אבל לדעתי, כמו בכל דבר, הבעיה שלנו זה גובה העיניים. אומרים, אנחנו אוהבים רבנים שמדברים בגובה העיניים. כשאומרים לי את זה מדי פעם, אני נעלב, הוא מדבר איתנו בגובה העיניים. אני חושב שצריך לדבר בגובה האוזניים. מה ההבדל בין גובה העיניים לגובה האוזניים? גובה העיניים, אתה מסתכל, אתה, גובה האוזניים זה כמה אתה יכול להקשיב. כמה אתה יכול לשמוע, הרי אין סוף לגובה האוזניים. האוזניים מקשיבות, ובאמת זה לא שלי. איך אומרת הגמרא? מי ששמע על הר סיני, אוזן ששמע על הר סיני, כלים בני ישראל עבדים, ואנחנו אחר את עצמו תרצה. אז לא נשמים לו את העיניים, חותכים לו את האוזן. האוזן הזאת לא שמעת. אני אומר, הרבה פעמים, גם כן בחופות שאני עורך, מדי פעם, אז אני אומר, יש לי דרוש כזה. יש פסוק מאוד מפורסם. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. או, מהרה השם אלוקנו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. הראשון זה פסוק בירמיהו, ומהרה זו ברכה מאשר הברכות. אנחנו נמצאים בחתונות של זוגות שמתחתנים ברמת רחל, בפלס, בפלס, או בפלס, חתים בפלס, או ברמת רחל, מקסימום בקיבוץ צורעה. הנה הם מתחתנים בערי יהודה ובחוצות ירושלים. אני שואל את עצמי, עוד מעט נברך את הברכה, מהרה השם אלוקנו, מהרה השם אלוקנו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. הם פה, עד ישמע, הם פה. אני אומר שישנם שני פירושים לברכה הזו, לפסוק הזה. אם אתה מתחתן בחוץ לארץ, או בפטרה, כלומר זה לא בערי יהודה ובחוצות ירושלים, אז אתה אומר, ריבונו שלם, אני התחתנתי בחוץ לארץ, ומהרה השם אלוקנו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, שיזכו להתחתן בירושלים. אבל אם אתה התחתנת בירושלים, אנחנו אומרים לך, הקול של הזוג הזה עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. התחלתם היום לדבר, ואנחנו מצפים שהזוג הזה יישמע קולם במהלך ארוך ארוך של התעלות. פעם שאל אותי תלמיד, שאל אותי, מתי לפי הערכתי אפשר לה, כמה שנים לוקח לבנות אהבת אמת בבית? אמרתי לו, תראה בעיניים של אדם צעיר כמוני, אני מעריך שזוג מתאהב באופן אמיתי בגיל 60. אבל אני אומר את זה מהיום, אני לא יודע מה אני אגיד לך בגיל 60. זאת אומרת, יש זוג כזה, אז מדי זמן לרומנטיקה? בני 60. הם עבדו, אני אומר את זה רק מהיום, כי אני צעיר 60, אבל לא אגיד 60, אני אגיד לכם 80, אני אגיד 100.
מה יש לך תגיד?
היא תגיד מה שאני אומר, רגיד. אני מתכוון, כל 60, זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים זה התחלה. הולכים, רבונים, 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 ומתעלים, והזוג הזה עוד ישמע קולם. הוא נשמע, ועוד ישמע. נראה לי שלכל המרכיבים הטיפוליים והפסיכולוגיים חשוב להוסיף את מרכיב הנצח של ישראל. חשוב להוסיף את זה שאנחנו עסוקים באידיאל גדול מאוד ונפלא מאוד ונסגר מאוד. הרבה פעמים שאנחנו עוסקים בזוגות, לצערי הרב היו גם מקרים של גירושים באחרונה, וגם היו מקרים ברוך השם רבים הרבה יותר שלא, הרבה פעמים אני אומר לאדם שמרגיש שיושב מולי הוא ואשתו שהם לא משתפים את ריבונו של עולם איתם, יש להם בעיה ואין צריך לפתור אותם. לפעמים יש לי חשק לומר להם, תראה, בשביל האיכות חיים של שניכם לא שווה לבזבז את הזמן. אני לא אומר את זה חס ושלום, יש לכם בעיה של איכות חיים, האיכות חיים שלכם לא שווה את הזמן שלי, אבל יש לכם בעיה של יראת שמיים, של אמונה, ואתם תשתפו את ריבונו של עולם הבית הזה, כי גם הוא שותף. אז הבעיה שלכם היא לא בעיה של איכות חיים, באמת בעיה שלי, בעיה של כולנו. איך הזוג הזה יזכר להיחשף אל השפע האלוקי, אל המעיינות הרוחניים הראויים להתגלות בו? אני חושב לעצמי, ואני אומר את זה בלי סתירה למה שרבו, ואני אומר, כי לפעמים סכנה גדולה היא כאשר אנשים מדברים גבוהה גבוהה ולא מתעסקים בדברים הקטנים. זו סכנה גדולה מאוד. אני לא מתכוון שזה יהיה במקום, חס וחלילה. כל פרט קטן צריך טיפול, ואם לא נהיה מודעים לסוגיות הכי קטנות, אנחנו נפספס את הכל. אבל לפעמים, אחרי שעוסקים בבעיות שלנו, אם נותנים נופך, או ביחד עם זה, אם נותנים נופך אידיאלי, נצחי, המשפחה הזאת, כמו שהוא ככה. מי, אתה נמצא בחתונה, אני ברוך השם עורך חופות גם של אנשים לא דתיים, תמיד שמח לעשות את הדבר הזה. אתה נמצא בחתונה גם של זוג לא דתי, ההתרגשות היא עצומה, זה דבר שאתה לא מתרגל אליו. הלכתי המון חופות בחיים. אתה מגיע לחופה, אתה מתרגש. ולמה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש? לא, בגלל שהחתן קנה עניבה, משהו משהו. למה אתה, ממה אתה מתרגש? אתה מתרגש כי אתה רואה זוג כזה, אתה רואה את הנצח מול העיניים. אתה רואה את המשפחה נבנית. אתה רואה אופק אדיר. ובאמת, חכמים למדים אותנו שחתן נמחלים אבונותיו, גם הקלה נמחלים אבונותיה. לשתף את ריבונו של עולם איתנו, זה חלק גדול ומהותי מהפתרון. אז זו הזווית שלי, ובזה אני גם, יש לי שתי קריאות, אחת לפסיכולוגים לא להיות רבנים, ולרבנים לא להיות פסיכולוגים. לרופאים לא להיות רבנים, לרבנים לא להיות רופאים. מצד שני, הביחד הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא שיש לנו פה שני תחומים, יודעים, הרב, במיוחד בציבור כך יקר שיש בשכונה, אבל רב חכם, הוא יודע מתי באים להתייעץ איתו, מתי רוצים שהוא יעשה מישהו ברך. הוא יודע את זה, לפעמים באים באמת להתייעץ, ולפעמים אומרים לו, מי שברך אבותינו רוצה להצליח, שיתך ברכה ושפע והצלחה. לפעמים אנשים יש להם בעיה, זאת אומרת, או שהרב הופך להיות הפסיכולוג של המשפחה, ואז אומר לו, אני רואה שאין לך הצלחה עם האישה הזאת, תתגרש. או אומר לו, לא, יש לך הצלחה, אל תדאג, לא יהיו בעיות, טעות חמורה. צריך יש מקצוע לדברים הללו. אבל מצד שני, אז מה יעשו הרבנים? אז מה, במה הם יעבדו אם הם לא יגידו לזוגות להתגרש, או להתחתן, או להמשיך, מה יעשו? יביאו את שאר הרוח. כל זוג צריך שאר רוח. צריך בחיים, לא רק פרקטיקה. שאר הרוח הוא דבר מהותי לחיי המשפחה, ולכן השידוך הזה בין ראובן לבני, בלי לפגוע בנשותנו, השידוך הזה בין שם, אני רואה בו ערך גדול בחיבור הזה, לכן התחלתי בעירת שמיים שהוקרנה מהדברים שהיא המצאה לדברים יותר עליונים. אז לא יצאנו לדבר תכלס לגמרי, אולי בשנה הבאה נדבר, אבל פתחנו את העניין הזה, אני חושב, ואני לפחות החכמתי ולמדתי הרבה, ואני יוצא מפה עם תחושת שליחות ודריכות כזאת של כמה גדול המעשה. רובן אמר לי את זה פעם ראשונה, הוא הדהים אותי, הוא אמר לי את זה פעם ראשונה, כמה זמן למד האדם להיות בעל, הוא הדהים אותי, שאת היהודי רגיל, יהודיה רגילה עושים את הדבר הכי חשוב בעולם הזה בלי ללמוד אותו, אבל אם יעשו אותו בעזרת השם, הדבר הזה אם יעשו אותו ויעשו אותו מצוין ויעשו אותו טוב ויעשו אותו בתחילו ורחימו לשם ייחוד קודשי הבריחו ובאמונה וגם יגדלו דורות נפלאים וטובים כמותם. אז שבוע טוב, אתה רוצה להגיד משהו יוסי?
כן,
דבר במיקרופון. שבוע טוב לכולם, יישר כוח למארגנים ולמארגנות.
רק שני דברים, באמת זה, אנחנו במסגרת של בית המדרש ערב, בגלל שיקום יורי, אז אנחנו לומדים כל ערב, מי שרוצה לבוא ולשאול, אפשר לבוא אליי, או אפשר לבוא ליקום יורי ללוזית. כן, ולוזית רצתה גם להגיד שביום רביעי, נכון? יציאה לקבר רחל? כן, יש? יציאה לקבר רחל ביום רביעי לנשים בשעה לוזית. בשעה 8:30 אפשר לצאת לקבר רחל לפעילות. תודה רבה.